아니 더 있어.
הכוחות האמיתיים שפועלים בעולם אינם חייבים להיות מוגבלים דווקא ליכולת התבונה וההתקדמות שלי. ואני צריך לנסות לקבל את העולם כמו שהוא, לראות את הכוחות כמו שהם, ואחרי זה בעזרת השם להתקרב לכוחות האלה, לנסות יותר ויותר להשתייך אליהם ולהבין את משמעותם. עוד שנייה אחת, לדוגמה, ניקח, נגיד כוח המשיכה. נניח כוח שלא רואים אותו, כן? ולא רק שלא רואים אותו, אפילו כוח בעייתי מאוד מבחינת ההגדרה שלו. לא רואים איזה אנרגיה זורמת מאחד, מגוף אחד לשני. לא מובן מה בעצם לחבר בין הגופים השונים. מבחינה פיזיקלית זה לא מובן הדבר הזה. אבל זה לא משנה לנו כל כך. אנחנו הולכים ללמוד להכיר את העולם ולראות את המרחב שיש בו. ומבחינה זאת אנחנו מגלים מרחבים עצומים. כוחות, קרניים, אנרגיות, שלעולם והיינו מעלים אותם לדעתנו. אבל מה נאמר ומה נדבר, שהדברים האלה קיימים, ואנחנו הולכים ללמוד אותם, להיות ענבים כלפי הבריאה, וככל שאדם יותר ענב, הוא יהיה מדען יותר גדול. למשל איינשטיין, שהיה ענב גדול מאוד, הגיע להישגים עצומים, כי הוא באמת אדם ענב, הוא היה אדם מוסרי מאוד. אדם ענב באופן יוצא מהכלל היה, גם בחיים שלו, הפרטים. זאת אומרת שהאדם ענב באופן יוצא מהכלל. לכן הוא ניסה לברר את הדברים, לשאול שאלות, ולא לנסות למצוא פתרונות לעולם, אלא לשאול את השאלות עד המקסימום שצריך לשאול, לנסות להתרגש עם המרחב של המציאות שמתגלה לנו על העומק הכי גדול שיכול להיפגש ולברר, וכך באמת נגיע לחידושים מדהימים בתפיסות המדעיות שלו. הוא הגיע למצב כזה שהוא הבין את העולם, גילה שהעולם נראה הפוך לגמרי ממה שהוא נראה על פניו במבט הפשוט שלנו. אז זה נבע מענווה מוחלטת. ככל שענווה גדולה, לא שאתה לא מוחלט, אבל ככל שענווה גדולה יותר, כך יכולת המפגש שלנו למציאות בצורה כמו שהיא, לא על פי התפיסה הסובייקטיבית שלנו בלבד, אלא היכולת שלנו למפגש של המציאות בצורה הכי עמוקה, הוא תלוי בגודל הענווה של האדם. כן, בבקשה.
לכן אני
מנסה להגיד את השימושים הפסקים של הדבר,
או
במדע פיגיס להגיע
לאמת, מתוך
האמת
הזאת
אני אגיד
לכל
מיני מסקנות, ולהגיד את הדבר. נכון מה שאתה אומר, אני אומר, לא נכון שאתה אומר, נכון ברובד הזה, שנכון שהמדע נעצר באמצע הדרך. זאת אומרת, יהיה לה מרחב שהוא גילה, ואין לה באמת דברים עמוקים מאוד שהוא גילה. אז המדע נעצר באמצע הדרך, ולא נעצר את אותו דבר שהוא עשה בעולם הבאי, לנסות לחפש גם בעולם המוסרי. זה כותב פרופסור אהרון קציר, לא יודע איך אתה מבין. נושא את השקעה, מקור המהפכה המדעית. סיפור כזה. נושא פרופסור אהרון קציר, אתה יודע איך יש לי, נושא לך לכל זו קומוטו. תגידי, נכון? בלוד. לא, 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 כל זו קומוטו. אה?
אה, לא, לא. אני שמעתי, אתה מבין? אה,
לא חדש. יפה מבטח. אתה לא, כל שישים, שישים, שישה אנשים, בלוד. שירות המחבלים. בכל זאת, הדוק, 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 ספר יפה מאוד, 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 ספר
יפה
מאוד, ספר יפה מאוד, ספר יפה מאוד, ספר יפה מאוד, ספר יפה מאוד, ספר יפה מאוד, ספר יפה מאוד, ספר יפה מאוד, ספר יפה מאוד, ספר יפה מאוד, לכן המדע התחלו את זה כמו אלוקים, זה דבר אלוקים. זה גרם להרבה צרות, גרם להרבה התפתחות, יש הרבה להרבה. הרבה ריאליזם, הרבה התפתחות חשובה מאוד, שנתנה מימד חוות לגמרי לעולם, ולריאליות, ההסתכלות הריאלית על המציאות, שזה מאוד מאוד חשוב. השני, המדע גם עצר את העולם מאוד, זאת ההסתכלות הרוחנית שלו, כיוון שהוא נקפר בדברים מוחשיים, ריאליסטיים. זה לא נתן מקום להתפתחויות של הדברים היותר דיינים, מוסריים, לתת אל הדבר. אבל אין פילוסופיה. אה? לא, בגלל המדע המודרני, אין פילוסופיה.
עולם הפילוסופיה, דירה של הפילוסופיה, לדבר עם הצד השני כאן. אז הפילוסופיה היא כולה עולם של השרות. המדע זה עולם מוצק. העולם מוצק, זאת אומרת, עולם מוצק של המדע. כל העולם הפילוסופיה שלנו כל עבוד הפילוסופיה, זה כבר דפוזות של בורי קודמים. זה לא יודע, אני מודמא, אין לו שום דבר חי. אין לו שום דבר שמתאים לזה. כאן פילוסופיה הייתה, בעצם, היסוד לחיי האנושות. כל פילוסופ בדור שלו אמונה ש... לא, תפיסות המדעיות הוא שכונה פילוסופיה. הוא הגיעו כאן הפילוסופיה. תפיסות המדעיות, איזה, זה. תפיסות המדעיות הוא שכונה פילוסופיה, כך היה חברה, היה פילוסופיה שתה עצומה. אבל הפילוסופיה, לאט לאט, בדור האחרון, התרסקה לגמרי. היום למעשה אין פילוסופים. היום יש פילוסופיה את השלום. זה מה שעושים פילוסופים. חוץ מזה, לא עושים כלום. אני כל זה כזה, אני לא יודע. אני אסתור גדול. אני שם אני לא יודע. טוב, בכל זאת, זה לא העניין שלנו, כן? מבחינת זאת יש מקום להבין, בעזרת השם, שלמעשה זה החידוש הגדול שאותו אברהם אבינו עליו השלום מחפש לעולם שלו. הוא מסביר את הדבר הזה בעזרת השם. הפשע, החטא, הקלקול של האנושות, במידה רבה, וזה שמנסה להתגאות ולתת תשובות ולהסביר את המציאות על פי המימדים שלה, של האנושות, על פי ההבנות שלה. ואין לה את הענבה להקשיב ולשמוע על הדברים, להקשיב על הקול האלוקי בגודל, ברצון, באידאל, בכוחות החיים, לפי מה שהם הוצבעו בנו על ידי המציאות האלה. לכן, מאז ימות עולם, האדם ניסה להלביש על המציאות האלוקית את הלבושים שלו. על הכוחות האלוקיים שבאדם ניסה האדם להלביש את הלבושים שלו, לפי אשר הוא רואה את העולם. לכן כך נוצרה עבודה זרה לסוגיה. שהדת החלוקה קיבל את הביטוי לפי ההבנה של האדם. נוצרתי שהזכרנו לנצרות, לאסלאם, בין הפילוסופיה. בין הפילוסופים שניסו לטעון שאלוקים הוא אצילי, עליון, נסגר, הוא נסגר לפי איך שהם מחליטים שהוא נסגר. הם מחליטים איך הוא נסגר, כן. לתפילה? לתפילה, כן. לתפילה לפי המובן של עם ישראל, לא אומר שמבחינתם לתפילה, כן, מבחינת הגויים. לא שמבחינת זה לא תפילה, כן, מבחינתנו לתפילה. ביחס האמינו שלנו. אבל אם צריך להגיד שמוסלמי הוא כופר ביחס לדרישה שיש לנו מהגוי, ביחס לדרישה שיש לנו מהגוי, הוא מקיים צורך טוב מנוע, הוא מביא קונסות כפי שהוא מביא. אבל ביחס להבנה שלנו, הוא צורך מנוע. כן. כל החתן כאן. עד שבא אברהם אבינו. אברהם אבינו, כפי שהרמב״ם כבר מסיים את זה בלכות עבודה זרה, חז"ל מציינים את זה באגדה. אברהם אבינו, אנחנו רואים שהוא קודם כל חקר, שאל שאלות, ככה זה כמה שנים, יכול להיות מגיל 3 עד 50, 47 שנה, או זמנים אחרים, ככה. בכל זאת, וחז"ל מציינים את זה, למשל במדרש המפורסם, אברהם אבינו שאל, יכול להיות שיש בירה ואין בעל הבירה, או למשל במדרש, הוא קרא לנו, והשמש האלוקים, והירח זה אלוקים, זה אלוקים זה בשביל, נכון? עד שהציץ עליו בעל הבירה, אמר אלוקי השם אלוקים. כמובן, זה לא העניין של יום, כפי שאמרנו, הוא כותב, עניין של שעה, עניין של להסתכל על השרת, או השרח, זה לא. זה גם הוא פעס. אלא, ההתבוננות של אברהם אבינו הייתה כזאת, שהוא לא חיפש את הפתרונות בתחום האנושי. הוא לא חיפש את הפתרון להבנת המציאות, והבנת מגמת המציאות, באופן שלנו. חז"ל אומרים, יכול להיות שיש בירה בין בעלה ואין את הבירה, הכוונה אברהם אבינו מחפש מהי המגמה האלוקית במציאות. יש בעל הבית. אני לא רוצה להגיד עליו כמו שאני רוצה להגיד. אני לא רוצה להגיש על אלוקים את ההבנות שלי, את ההגדרות שלי. ויהיו אפילו הגדולות, המפוארות, והנפלאות יותר. כי מה שאני אומר, זה עדיין בתחום האנושי, והכל נשאר בתחום המגמות, המצומצמות שלי. מה שאני רוצה להבין, מה שאברהם אבינו רוצה להבין, זה באמת להיות ענב גמור כלפי הרצון האלוקי, והדחת האלוקי, והגודל האלוקי שמופיע בתוך האלוקי.
להבין מה הוא, מה מגמתו שלו, מה הגודל האלוקי, מה המשמעות שלו, לא בקנה מידה האנושי שלי, אלא לפי הסגנון והגודל האלוקי בגדלותו ובטהרתו. ואז, מתוך ענווה כזאת, ושקיקה פנימית אמיתית כזאת, להיפגש באמת עם הגודל האלוקי, באמת, הגודל האלוקי, באמת האלוקית נפגשת עם העולם. כי האמת הזאת איננה רחוקה מאיתנו. והיא לא נמצאת בשמיים. האמת הזאת, במקורה האלוקי, מופיעה בתוך האדם. ואם האדם היה נשמע, הוא היה ענב גמור באמת, והיה באמת כל כולו רוצה להישמע ולהיפגש עם המציאות האלוקית כפי שהיא בתהלתה, בלי להכניס בתוך זה את הממדים המצומצמים שלנו, ובלי להגיש על זה את הלבושים האנושיים שלנו, אז במצב כזה, האדם יכול להגיע להכרה ברורה במציאות האלוקית המתגלה והמופיעה לאחר הדברים. עכשיו, כפי שהזכרנו בקוזן, הדחף האלוקי, כפי שהזכרנו בקוזן, הדחף האלוקי, הוא איננו דבר כבר לנו, בדיוק אחר. הרי הדחף האלוקי חי בתוכנו. הרי הדחף הכי גדול בעולם, בסופו של דבר. הכוח הכי מרכזי שחי בתוך האדם. והאדם מולד עם זה, כפי שראינו בקוזרים בחלום שלו. כפי שראינו במאמר של הרב צבעון לאל חי. הדחף האלוקי זה הדבר הכי טבעי, הכי עמוק, הכי חי באדם, זה לא לרחות מאיתנו. יש בתוכנו דחף אלוקי חי, ממשי. הדחף אל הגודל, אל השלמות. אם רק אנחנו נתבונן, אז נמצא שדחף מאוד מרכזי ומאוד עמוק ומאוד גדול חי בתוך האנושות כולה, מים ועד ים, מעולם ועד העולם. זה לא אצל אדם אחד, זה לא אצל שני בני אדם. אלא לכל האנושות כולה, יש את הכוח, את השאיפה להגיע לשלמות, להכיר בשלמות, להתפתח, לשמוע, לדבוק במציאות השלמה והאנונית. זה כוח שנקיף את כולם. זה כוח דינמי. זאת אומרת, ההופעה האלוקית בתוך האדם היא לא הופעה רק מלמעלה. ההופעה האלוקית בתוך האדם היא כבר חיה באדם, היא כבר קיימת באדם, הוא קיים שמולד. זה לא שהקדוש הוא ברא את העולם, זה שהקדוש הוא ברא את האדם. אלא אם נתבונן נראה שהדחף האלוקי הוא חי באדם, הוא ממשי. הוא אצלנו, קרוב לנו, הוא נמצא בתוכנו, הוא נמצא בתוכנו, הוא לא ממש מתו. הוא בעצם ממלא את מוחיים מהווה את המוטיבציה ואת הרצון ואת הדחף הכי בסיסי בחיים שלנו. כל הבעיה של האמיתי, לתרגם את הדחף הזה, לתרגם את הצינון הזה, לא בתרגום שלנו, אלא לתרגם ולהבין את קליטת הדחף האלוקי הזה, שהוא קיים כבר בנו. איך הדחף הזה יכול לבוא לידי ביטוי ממשי? עכשיו, זה מה שאומר הספר הכוזרי קרבתה יצויה, ומעשה לא רצוי. זה מה שרק כותב את צינון לאחי, כן? אתם זוכרים שקרה לזה נכון? שאיתן אחד מרגישים את הדחף האלוקי,
אז בעצם מה שנותר לנו זה קודם כל להכיר שיש דחף אלוקי חי, ממשי. כל זה קיים לנו, קיים לנו בפועל. אבל זה ראשון שאני רוצה להגיד. ומתוך כך שאנחנו מכירים שהדחף אלוקי חי בקרבנו, מתוך זה להבין מה המשמעות שלו. כיצד בפועל הדחף הזה בא לידי ביטוי בחיינו. מה המשמעות שלו, מה המגמה שלו, איזה משמעות, איזה מציאות הוא נותן בתוכנו, ואיזה מציאות בתוכנו אנחנו יכולים להגדיר אותה כמציאות אלוקית. זאת אומרת, מה בעצם בכוחות החיים של האדם, הרי אם זה דחף חי, יש מקום להתבונן, מה בתוך כוחות החיים של האדם אפשר להגדיר אותו כדחף שמבטא כתוכן שמבטא את אותו דחף אלוקי שחי בקרבנו. הדבר הזה הוא ממשיך ומופיע אצל אברהם אבינו. הקב"ה אומר לו, אברהם אבינו ללכת לארץ ישראל. ומהי מגמתו של אברהם אבינו? כתוב כאן. כתוב. שהקב"ה הולך להפוך את סדום ועמורה. מוזכר איך הקדוש אומר, אני חוצה לי מאברהם אשר אני עושה, איך אפשר שאני אעלים מאברהם מהפכת סדום ועמורה? זה בלתי אפשרי. והרי כתוב שם אברהם, היו ילד גדול וכולי,
זה כתוב, כי ידעתי, למה כל זה? כי ידעתי למען אשר צווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות דקר משפט. זאת אומרת, כשהתורה רוצה לציין מה מדרגתו של אברהם אבינו, מה מיוחד באברהם, התורה לא כותבת לנו, התורה כותבת באברהם היו ילד גוי גדול. התורה מציין מה מדרגתו של אברהם אבינו. אז משום מה, התורה לא אומרת באברהם ילד גוי גדול אשר צווה בניו להאמין בקדוש ברוך הוא. לא אומרת את זה. היא לא אומרת אברהם אבינו הוא אדם הגדול המאמין. התורה לא אומרת את הדבר הזה. משום מה היא לא אומרת את זה. ולכאורה זה עניינו של אברהם, יש לה גדול המאמינים. ראש המאמינים, עמוד האמונה. את זה התורה לא מציין. מה התורה כן מציין? כי בעתיד, למען אשר צווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות דקר משפט. זה מה שהתורה מציין. ושמרו דרך השם לעשות דקר משפט. זה גדלותו של אברהם. ולכאורה אנחנו רואים שגדלותו של אברהם אבינו זה לא באמונה כביכול, בקדוש ברוך הוא, שלכאורה זה החידוש של אברהם בעולם, אלא משמע שגדלותו של אברהם אבינו מתבטאת בזה שהם שמרו דרך השם לעשות דקר משפט. ויש דרך לצמוע מדוע דווקא את זה נתארת התורה, לא את האמונה, אלא דרך השם לעשות דקר משפט. מדוע דווקא את זה ראתה התורה לסיים כנקודה המרכזית באישיותו של אברהם אבינו, ובחידוש של אברהם אבינו בעולם. אלא שיש להבין את הדבר באופן הזה, וכאן לבד השם קצת נבין, באמת, אחרי אתה מרחיב על זה, כי דבר יסודי. מה באמת? הגילוי הגדול שגילה אברהם אבינו, חידש אברהם אבינו בעולם. כשהאדם מגיע להכרה שיש דחף אלוקים בתוך האדם. ומילא, מתוך זה הוא הולך לבחון את כוחות החיים שלו. הוא נמצא את כל כוחות החיים שלו עומדים במעמד חדש וגם. בתוך האדם יש כידוע כוחות מוסריים. כוחות של צדקה, כוחות של משפט, יש בעולם דבר כזה, כל אדם יש דבר כזה. אפילו בזמן אברהם אבינו, היה למשל חוקי חמורבי, שמעתם עליהם, כן? שמעתו. זאת אומרת, צדקה ומשפט, מוסר, זה נראה דבר שקיים בכל עם ולשון בעולם. אבל, הנסיעה הזאת למשפט, לעשות צדקה ומשפט, יש מקום לפרש אותה בשני אופנים. ואת כל מציאות האדם יש מקום לפרש בשני אופנים. אופן אחד, שהאדם, לפי התכונה שלו בעולם, שהוא חי בעולם, בונה את חייו, והחיים האלה בעולם הם בעצם מהווים את מרכז מציאותו, זה האדם. האדם הוא כפי שהוא מופיע בעולם הזה. האדם, כפי שהוא מופיע בעולם שלנו, זקוק לדרכים של צדק, משפט ומוסר כדי לנהל את חייו. זו דרך אחת. ואז האדם נשאר במרכז, והכוחות המוסריים המתנוצצים בקרבו הם משרתים את התפיסה שלו שהוא במרכז, בצורה, בסגנון הפרטי שלו, האגואיסטי שלו, העולם הזה שלו, והכוחות המוסריים המתנוצצים בסביבו הם משרתים את אותה הוויית חיים שאותה הוא יוצר בעולם, את איכות החברה, את איכות החיים, את סגנון החיים שלו. זה התפיסה הפשוטה. זה מה שלא בעולם נראה. אבל כשאברהם אבינו נפגש עם ההכרה המחודשת הזאת שיש בעל הבית לדירה, זאת אומרת שיש באמת מציאות אלוקית שחיה בעולם, היא דוחפת אותנו,